בשבת הקרובה, אותיות תזריע עם מקורה, אנחנו משנים סדר ההפטרות וקוראים את ההפטרה של שבת וראש חודש. שבת היא גם שבת וראש חודש אייר. אלא ש... ראי הדברים האחרונים, והלילה הזה ליל תחזיים למכן, המלחמה שמתרחשת בשעות האלה עכשיו בצפון, מכל אלה ביקשתי לחרוג קצת מהכלל ולעשות בהפטרה בלבד השבת, אבל לא בהפטרה של שבת ראש חודש, אלא בהפטרה המקורית של הפרשות, בהפטרת פרשת מקורה, היא ההפטרה שנקראת גם כאשר הפרשיות מחוברות בזריע ומקורה, והיא הפרק שנמצא לפנינו במקור הראשון. אני חושב שכולה, פסוקים שלפני כן הם פסוקים שעוד קדמים להפטרה, המעניין הוא שגם פרשת תזריע, שהיא מופיעה בנפרד, וגם פרשת מצורה, מקבלות שהן הפטרות מאותו העניין. הן מקבלות הפטרות מהפרקים הסמוכים זה לזה של אלישע הנביא. ההפטרה של תזריע נוספת בעיקר בשרעת נעמן, ובריפויה על ידי אלישע, וההפטרה של פרשת מצורה עוסקת בארבעת האנשים המצוראים שהיו פתח השער ונכנסו אל מחנה ארם, עוד רגע נגיע, ושתיהן בעצם שורות לתקופה שצריך להיכנס אליה כדי להבין את עניינם. אלישע מתחיל בתפקידו שהמצב בעם ישראל הוא חמור מאוד. הניסים הראשונים המפורסמים של אלישע, חלק גדול מהדברים שלו גם נקראים אצלנו כהפטרות, הראשון שבהם נקרא כהפטרה של פרשת ויירא כבר בספר בראשית, אישה אחת ממשה בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. התיאור כל הזמן הוא של רעב קשה מאוד. לרעב הזה נפלבה בשלב מסוים מלחמה, וגם היא קשה ביותר, והיא המלחמה עם מלך ארם בן הדד. אלישע מחליפו של אליהו הנביא נמצא במתח מאוד קשה עם המלך. אם המתח הגיע לשיאים גדולים מאוד בין אליהו רבו לאחאב, הם קוראים זה לזה עוכר ישראל. נשיא של הדברים הוא בהר הכרמל, במעשה הגדול של אליהו, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? המתח שבין יהורם בן אחאב לבין אלישע תלמידו של אליהו אתגדל הרבה יותר. יורם בן אחאב גוזר זר דין מוות ברור על אלישע. אלישע לא מוכן לדבר איתו, כאשר נתקלים שלושת המלכים, אני חוזר מלמעלה ולא נכנס בכלל לפרטים, יהושפט, יורם בן אחאב, עם מלך אדום, וחוברים יחד למלחמה, ויהושפט מלך יהודה מבקש לדעת אם יש נביא שאפשר להיוועץ בו, ומציעים לו לדבר עם אלישע, ובאים אל אלישע, אלישע אומר במקום, מה לי ולך מלך ישראל? אין לו שום דבר עם יהורם בן אחאב, האמת הוא גדול מאוד, ולשים מגיעים הדברים בפסוקים שקודמים להפטרה שלנו. זה גם ההסבר אגב לניסים הקודמים שהיו, הניסים של ריפוי המים ביריחו, אם זוכרים המים המשקלים ביריחו שאי אפשר לשתות מהם, הניסים של האישה שמצליחה להחיות את בנה, הניסים שמאסוך אחד של שמן מצליחים לחיות ולצאת מן הרעב, הכל סביב אותו מצב קשה מאוד. היא אחרי כן, ויתבוט בן הדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויצר על שומרון. זה השילוב של מצור ורעב מוכר לנו היטב בהיסטוריה, וכאן אנחנו פוגשים את זה. והיא רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורובע הקו בדיונים בחמישה כסף. תראו הקשה ביותר של מצב של רעב. ראש חמור, חלק מן הפרשנים אומרים שהמצב היה כבר כל כך נורא שנאלצו, מפני שאסור למות, לאכול פשוט את החמורים פה. וראש החמור, שהוא החלק הגרוע בחמור, עלה 20 כסף, 80 כסף. ורובע הקו דיביונים, דיביונים מציב, ואחרת במקרי זה דיביונים, פירושו בפשטות, ככה פרשנים בדרך כלל מסבירים, סועת היונים. רובע הקו דיביונים חמישה כסף. תיאור מזעזע של מצור, מלחמה ורעב נורא. והיא מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, מאוד מעניין, לאלישה צועקים אישה אחת מנשי בני הנביאים, ואל המלך צועקים, והם הפוכים זה מזה מאוד. ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. ויאמר, אל יושיעך השם. מאין הושיעך? מן הגורן או מן היקב? אפשר לפרש את זה בכל מיני צורות. אל יושיעך השם, אם השם לא מושיע אותך, כיצד אני יכול להושיע אותך? כמו שמסבירים ביומר, אל תדברי כך, יושיעך השם. ביומר לה המלך, מלך. ביומר לה המלך, מלך. ותאמר, האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. זה כבר פי הפיים של הכל. רעב מוחלט, האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני ונאכלנו. ואומר אליה, ביום האחר תני את בנך ונאכלנו, ותחביא את בנה. איך ישמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו. המספר המקראי לא מפרט לנו למה היא החביאה את בנה. האם שהיא חסה עליו? האם שהיא אכלה אותו לבד? האם, על מה מדובר? הוא משאיר לנו לחשוב על הדברים לבד ולראות את התמונה, להבין את הסיפור. איך ישמוע המלך את דברי האישה ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה השק על בשרו מבית. ויאמר, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף. יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום. מעניין מאוד למה אלישע הוא האשם מבחינתו. אם יעמוד ראש אלישע בן שפט, עכשיו אני אוריד לו את הראש. ראשו לא יעמוד עליו היום. ואלישע יושב בביתו. והזקנים יושבים איתו. אלישע יושב בביתו בשומרון, והזקנים יושבים עם אלישע. הביטוי של הזקנים היושבים עם הנביא או עם המלך בדרך כלל מתאר איזו התייעצות או איזושהי ישיבה בעקבות המצב הזה גם כן. וישלח איש מלפניו, אלישע, בצרם יבוא המלאך אליו. המלאך הכוונה היא השליח של המלך. נראה את זה, השליח שהולך להתחיל לבצע את גזר הדין הזה. והוא אמר אל הזקנים, תראו את היחס בין שניהם. הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי? אלישע בידיעתו, ברוח קודשו, בצורה כזאת או אחרת, מבין שמשהו מתרחש פה. ואומר, הראיתם כי שלח בן המרצח הזה, אם אגב זה יהורם בן אחאב, יכול מאוד להיות שהוא מתכוון לדבר על אביו, בלי, לא כביטוי כמו בן אהבת המרדות, אלא כשם אמיתי, להסיר את ראשי, ראו, כבוא המלאך, סגרו הדלת, ולחצם אותו בדלת, הלא כל רגלי אדוניו אחריו, הוא בא להרוג. עודנו מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו, ויאמר, הנה זאת הרעה מאת השם. מה אוכיל לה השם עוד? בפשטות, ואנחנו נראה אחר כך שזה הפשט, וכך כל הפשטנים במקום, ויאמר המלך. זאת אומרת, המלאך עמד שם בדלת, הוא רואה שהדלת נסגרת, והוא מבין מה קורה כאן, הוא בורח, הולך לכיוון המלך, מספר לו מה קרה, והמלך תופס, שאלישה הזה ברוח קודשו קלט את העניין, ואז, הנה זאת הרעה מאת השם, אומר המלך, מה אוכיל, מה אומר, מה אתפלל להשם עוד. ויאמר אלישה, כאן מתחילה ההפטרה שלנו. שמעו דבר השם, כה אמר השם. כעת מחר, תאה סולת בשקל. בשתיים תעורים בשקל בשער שומרון. כעת בדיוק, מחר, ואין רעב, ואין מלחמה, ויש ניצחון. הביטוי של זה יבוא באופן הכלכלי הכי פשוט, לא ראש חמור ב-80 כסף, אלא שאה סולת בשתיים תעורים בשקל. בשער שומרון בשוק. שנמצא בשער. ויען השליש אשר למלך. מעניין כאן בכל הסיפור, דבר הסיפור המזעזע הזה מהחומה, או שהובא לאלישה, או שלא הובא לאלישה. לא מתוארת כאן שום שיחה בין המלך לבין אלישה. המתח בין שניהם ברור לחלוטין. הכדור חוזר לאלישה, והמלך גם הוא עכשיו מחכה לראות מה אומר הנביא. אין בעצם שום תקווה אחרת, והנביא הוא זה שעכשיו מדבר. אנחנו נראה בהמשך ההפטרה שיש כאן עוד כמה אנשים עם תפקידים. אחד מהם הוא בעל התפקיד הבא, זה תפקיד מופלא. ויען השליש אשר למלך. השליש זה תמיד איש חשוב, בעל דרגה חשובה, המשנה של המלך, או זה שעוזר לו, או עוזרו המיוחד, זה שנמצא עם המלך. נשען על ידו. אשר למלך נשען על ידו, זה שהמלך נשען עליו. והוא עונה את איש האלוהים ויאמר. הנה השם עושה ארובות בשמיים. היהיה הדבר הזה? אנחנו שומעים פה את הסיניות, את חוסר האמונה. הנה השם עושה ארובות בשמיים. על מה אתה מדבר? היהיה הדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך. כך אלישע לשליש. ומשם לא תוכל. זאת אומרת שמה שאמר השליש, הוא לא רק איזושהי תמיהה על הדבר הפלאי, לפי התגובה של אלישע, השליש מקבל עונש חריף מאוד. ואנחנו נראה בסופה של ההפטרה, ובזה ההפטרה מסתיימת, שהעם רומס את השליש בשער, שעה שהוא הולך לאכול. מה חטאו הגדול של השליש? בדרך כלל מסבירים, שהשליש חוטא פה באחד משתי אפשרויות. או שהוא מבטא חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, איך השם יעשה ארובות בשמיים. מזכיר לנו קצת את הדברים שמשה אומר לקדוש ברוך הוא במדבר, אם את כל דגי הים יעשה, או שהוא מבטא חוסר אמון או אמונה בנביא. כלומר, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא התינור. הוא מייצג כאן אולי את הנביאים האחרים, את אוכלי שולחן איזבל, את אנשי אחאב, יורם בן אחאב. אנחנו ננסה לטעון בהמשך של השליש הזה, יש תפקיד מאוד גדול פה. וחטאו הוא אחר. אבל ניכנס לגיבורים הבאים בפרק. זה ארבעה אנשים. כאן מתחילים את ההפטרה על המנהגים שלא התחילו אותה שני פסוקים לפניכם. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתי? אני עובר פה מרמות רמות. עסקנו במלך, באלישה, בזקנים ליד אלישה, בשליש, ופתאום בקפיצה אחת נוראית, מגיעים לארבעה מצורעים, שיושבים פתח השער. כבר החיבור היחיד לפרשה שלנו זה המצורעים. והפרשה שלנו עוסקת בצרעת, במצורעים. בהמשך ננסה לטעון שזה הרבה יותר עמד. ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתי? אם אמרנו נבוא העיר, והרעב בעיר, ומתנו שם. אם ישבנו פה, ומתנו. ועתה, לכו וניפלה אל מחנה ערב. אם יחיונו, נחיה. ואם ימיתונו, ומתנו. איננו יודעים מי הם ארבעת המצורעים, אבל אידיאליסטים גדולים הם לא. תלך למחנה הרם, להזיק זה לא יכול, למות לא כל כך נורא יחסית לחיים הקיימים, לחיות, ודאי אני, אין מה להפסיד, שבי, יש מלחמה, יש רעב, עזוב. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה הרם. הם שונים לחלוטין מהדמויות הקודמות. גם המלך, גם אלישה, גם הזקנים, גם השליש, מוטרדים מהבעיה הכללית של העם, של האומה. הלאום מטריד אותם כל הזמן, גם את המלך בדרך שלו. כולם סובלים, האישה, הנשים האלה שצריכות לאכול את ילדיהן. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. תראו איך הנביא לוקח אותנו, הוא מתחיל לחבר עכשיו את הרעם ואת המלחמה. ארם, נזכור, ובן הדד מלך ארם, זה המחנה האויב, שעושה את המצור, שהם אלה שצרים וגורמים לרעב. השם השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. כך יצאה שמועה במחנה ארם. דבר שקרה במלחמות. יצאה שמועה כזאת שמלך ארם או שבין מחנה ארם התחילה להתפוצץ, שמלך ישראל שכר את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים בשיתוף פעולה לבוא עלינו. כנראה איזשהו מצב של מורך, של דמורליזציה במחנה ארם, ויקומו וינוסו בנשף אנשי ארם, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. בדיוק אז, ויבואו המצורעים האלה עד שתי המחנה. ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו. ויסעו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו, וישובו ויבואו אל אוהל אחר, ויסעו משם וילכו ויתמינו. הכל בסדר. ויאמרו איש אל רעהו, וכאן הפסוק שהכל מתחיל. לא כן אנחנו עושים. לא כן, לא נכון. היום הזה יום בשורה. ואנחנו מחשים? וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבון? ועתה לכו ונבואה ונגידה בית המלך. לא מוזר. מה קרה להם פתאום? הם הרי מצורעים, הם מבודדים, הם אכלו אוהל אחד, אוכלים שניים, הכל פנוי. מה שבעצם הם צריכים עכשיו לעשות ברמה הפרטנית שלהם, ולקחת את המטוס הראשון וללכת. פתאום יש להם איזשהו רגש פנימי שמשהו פה לא בסדר. לא כן אנחנו עושים. יום הזה יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים. הם חשים שמשהו עמוק, גדול מהמידות שלנו מתרחק. צריך ללכת לבית המלך. ויבואו, ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ארם, זה מאוד מעניין, הם החליטו שהם ילכו אל מחנה המלך, אל בית המלך. זה מעניין מאוד, זה המצורעים, הם בחיים לא ראו את המלך. הם בפתח השער. אבל הם בחלום אוכלים ושותים, הם כבר בבית המלך, וכשהם מתחילים להגיע, הם מגיעים אל שוער העיר. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, הם לא מגיעים אליו, הם קוראים לו מבחוץ. ויגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ארם, והנה אין שם איש, וכל אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים, ויגידו בית המלך פנים. יעקב המלך לילה ויאמר אל עבדיו, אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם. ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה לאמור, כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא. היה אחד מעבדיו, אם היו מקבלים את דעתו האסטרטגית של המלך, היו נשארים כך. היה אחד מעבדיו, ואף אחד לא יודע מי זה. ויאמר ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה. חמישה סוסים עוד נשארו בכל הירושלים, כל העיר, שומרון, סליחה. חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה. הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה. הנם ככל המון ישראל אשר תמו. ונשלחה ונראה. ויקחו שני רכב סוסים. ושלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לכו וראו. הלכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר השליחו ארם בחופזם. וישובו המלאכים ויגידו למלך, יצא העם ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שאה סולת בשקל ושפתיים טהורים בשקל כדבר השם. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער, וירמסו העם בשער וימות. כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. והיא כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שתיים שעורים בשקל ושעה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, והנה השם עושה ערובות בשמיים יהיה כדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. והיא לא כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. בסיום של הסיפור, מפליא בנקודה אחת שנראית לכאורה מוזרה. יש כאן חזרה מילה במילה על סיפור השליש. לכאורה, מהפשטות של פסוק י"ז, משמע שלא רק שהמלך לא ניסה להציל את השליש, אלא אולי לפי הפשט של הפסוק, הוא עצמו גרם לשליש למות. והמלך התקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער וירמסו העם בשער וימות. את השליש הזה שהולך איתו כל הזמן, הצמוד לו, זה שמדבר עם אלישע, זה שנמצא היועץ הקרוב ביותר אל המלך, פתאום הוא בשער, והעם רומס אותו בשער. אבל המשונה מכל, הוא מה החשיבות של זה כמימוש דברי הנבואה. הרי מה העיקרה של הנבואה? מה מעניין אותנו? מעניין אותנו שעכשיו יש כבר סוף סוף מצב של שעה סולת בשקל ושתיים טהורים בשקל. חוזרים למצב שאפשר לחיות. שלושה פסוקים או ארבעה פסוקים אחרונים עושים במימוש דברי הנביא, שמעצד מדברים על זה שהעם חוזר לחיות. וכמו שאמר איש האלוקים, השליש רואה ולא אוכל. נרמס בשם. מכל הדמויות שיש בסיפור הארוך הזה, השליש הוא הדמות השלילית, היחידה. אנחנו עוד לא מבינים מה הבעיה. יש כאן כמה דמויות צדדיות. ארבעה מצורעים, אחד מעבדיו שחולק על ההיגיון המלכותי, מתנדבים אמיתיים לרוץ על אותם חמישה סוסים שנשארו כדי להציל את העם. לפי הדיאגנוזה של המלך, מן הסתם, לפי מה שמקבל המלך עכשיו באופן ביטחוני, באופן מודיעיני, זאת התאבדות. להתחיל לרוץ עם חמישה סוסים אל מחנה ארם, כאשר ההיגיון הביטחוני הוא שפשוט מחנה ארם ממתין לנו כדי לאכול אותנו, לתפוס אותנו חיים. כולם פתאום אנשים מיוחדים מאוד. המלך עצמו, שבא להרוג את אלישע, איך הוא אמר, באיזה ביטוי הוא אמר, שראשו של אלישע לא יהיה עליו היום, אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום. פתאום משתנה לחלוטין. ואומר, הנה הרעה מעת השם, מה אוכיל לה השם עוד? זה המלך שבעיבוד האשתונות מקודם ביקש להרוג את הנביא. המצורעים, כלל אנשים שצריכים להבין מה קרה להם פתאום. פתאום מהנהנתנות הפרטית הקטנה של אנשים שמוכנים למצוא את עצמם לצד השני, לאויב המוגדר ביותר, רק לאכול, ולעבור לאוהל השני, ולאכול עוד. פתאום משהו גם אצלם משתנה. והשליש הוא הדמות האחרת מכל הדמויות. היינו כבר הרבה פעמים שהחשיבות של הדמויות הצדדיות בסיפורי המקרא היא מהותית מאוד. למינקת של רבקה יש חשיבות רבה מאוד מאוד, למיילדת של רחל, למערות שהולכות עם, גם לכל האנשים הצדדיים פה לכאורה זה אותו דבר. נדמה לי, הפרשה הזאת באה לגלות גילוי עצום. יש לו ערך לדורות. וזה אני חושב מה שמכניס אותו למבואה שלנו, כמבואה שנצריכה לדורות, שנכתבה. מצב של העם הוא מצב של מלחמה. מלחמה קשה. במלחמה יש כוחות, יש התרחשויות שיוצרות אצל כולנו רמות מסוימות שלא תמיד הכרנו לפניהם. זה נכון בפרט, זה עוד יותר נכון בכלל. צריך לזכור את מצבו המוסרי, הרוחני של העם, ערב המלחמה או בתקופה הזו בכלל. המצב הוא ירוד מאוד. מדובר במצב של עם שנוהה אחרי נביאי השקר. אנחנו נמצאים בדור של מיד אחרי איזבל ואחאב. כשמתארים את יהורם בן אחאב, מתארים אותו בדרך ברורה אחת, ויה צרה בעיני השם. הוא ממשיך את דרכי אביו אחאב. האווירה היא ירודה מאוד, מכל הבחינות. שתי אנשים, האישה הזו שעומדת על החומה וצועקת, מתארות בעצם עד לאן זה מגיע, הנוראיות הזו מבחינה מציאותית, עם השילוב שלה. היא לא עמדה בהתחייבות שלה לגבי אכילת הבן שלה. המצורעים הם המרכז של הכל. על המצורעים האלה לא היינו בונים הרבה. אם אנחנו היינו צריכים לנסח איזושהי הצעת ייעול איך לממש את נבואתו של אלישע, אף אחד לא היה מציע לממש אותה דרך איזה שהם ארבעה מצורעים בפתח השעה. אף אחד גם לא היה חושב עליהם. הם ודאי הכתובת האחרונה לעניין. המסר הראשון של הפרשה הוא, אבל כדי להבין איך זה מתרחש צריך את ההמשך. המסר הראשון של הפרשה, שבשורת הגאולה שאותה מבשר הנביא, בשורת הגאולה הערכית, דרך לגאולה הזאת יכולה לעבור גם דרך המצורעים בפתח השעה. אתה קורא את הפרשה ואתה לא יכול להשתחרר מאותה הגמרא המפורסמת רבי יהושע בן לוי המחפש לדעת איפה המשיח, והוא שואל את אליהו והוא מפנה אותו אל שער העיר, הוא אומר לו ששם הוא יושב בין החלקאים הנבקאים, והוא פותח ואוסר, פותח ואוסר את שעה. והמקום האחרון שבו נדמה לך שהמשיח יושב וממתין, ושם הוא נמצא. יש בפתיחת וסגירת הפסעים הזאת לא רק תיאור ציורי של משהו שמזעזע, שהוא מאוד לא אסתטי, שחושבים יש פה המון עומק. הפתיחה והסגירה של הפצעים היא הנבירה שמבקשת לעשות טיפול שורש אמיתי, פצע פצע, שלב שלב, את כל מה שצריך לעשות בתיקונים שבדרך כדי להגיע אל היום הזה שבו משיח צריך להתגלות. הדרך לבשורת הגאולה עוברת דרך זה שפותח ועושה את צו. זה לא בא באיזשהו דבר הרואי, גדול, יפה, במכה אחת. בשורת הגאולה היא משהו שאמור לתקן עולם שלם. זה לא בשורה לאומית. זה לא בשורה פיזית על איזושהי חירות. זו בשורה שבאה להעלות את העולם מהמצב הקודם שלו ולרומם אותו. וכשמעמיקים, זאת בעצם מלחמה. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת מגילה, שיש סדר הגיוני לברכות של 18. ומתארים את הסדר. למה קודם כל מבקשים על הבינה, ואחר כך מבקשים על הרפואה, ואחר כך... אז הם אומרים, בשביעית גאולה. ברכת גואל ישראל היא הברכה השביעית משמונה. מפנימה, מפני שבשביעית בן דוד בא. אולי זה מה שאנחנו נוהגים לקרוא אלף שביעי, מושג כזה, בשביעית בן דוד בא. שאלת הגמרא, והתניא, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. עונה הגמרא, זה הלשון, מלחמות נמי אכלת בגאולה. המלחמות גם הן אותה אכלת, אותה גאולה. בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא ומלחמות נמי אכלת דיבים. השליש, כך אני אנסה לטעון עוד מעט, הוא היחיד שמנותק פה ממה שקורה בעם בתוצאה מהמלחמה. תקופת מלחמת העולם הראשונה, כותב הרב קוק במקור מספר 3 את הדברים הבאים: כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע. הדברים נכתבים במלחמת העולם הראשונה. את הזמיר הגיע. הפסוק את הזמיר הגיע של שיר השירים יכול להתפרש בשתי צורות. כי הפשט את הזמיר הגיע בכל התור נשמע בארצנו, זה במובן של זמר, של שירה. אבל אפשר לפרש את המילה זמיר כפי שרש"י מפרש את עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה, בשירת הים. פירוש אחד הוא כמו שאונקלוס מתרגם שם, עוזי וזמרה, לשון זמר, שדחה. רש"י מפרש עוזי וזמרתיה, העוז של הקדוש ברוך הוא מתגלה, שהוא מזמר ברשעים, זמירה, זומר. את הזמיר הגיע, זמיר אריתי. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארץ. היחידים, הניסים בלא משפט. היחידים, אין כאן הכוונה, היא הבודדים יחסית לרבים. יכול להיות שזה רבים מאוד. הצדיקים. אותם יחידים הניסים בלא משפט. לא מפני שצריך לקסח את הקוטים. צריך עוד מעט להבין את המושג הזה של זמיר אריתים, של רשעים מתחבים. אולי נאמר את זה כבר עכשיו. המושג של מלחמה מתברר פה עכשיו אצל הרב קוק כקורח מציאות כזה שבא להרים את העולם, כי אין ברירה והעולם צריך להתרומם. הוא מגלה כוחות שלא היו קיימים לפני כן. כוח המשיח מתעורר שיש מלחמה גדולה מאוד. אותו הכוח שאנחנו מתחילים לחוש אותו לפעמים בנקודות כאלה של אחדות מיוחדת, של כמיהות מיוחדות, של ציפייה מיוחדת, הכוח הזה מתעורר כאשר תופסים שחלק מגידולה של השדה, חלק מגידולו של השדה, כולל גם את זמירת הקוטים הרעים שלו. וחלק מהגידול. נגיע עוד מעט בהמשך הסעיף להסבר של הדברים אצל הרב. אבל בתוך שטף המלחמה לא רק הרשעים נספים, אלא להבדיל אלף אלפי הבדלות, היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה מידת מיתת צדיקים המחפרת. גם מיתת הצדיקים מעלה את העולם ורוממת את זה. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובנה. זה קשה לסבול, זה קשה לעכל. כשמסתכלים לטווחים ארוכים, כשמסתכלים במכלול גדול, אז קוראים במלחמה שני דברים. הרשעים הנכחדים מן העולם, ולהבדיל היחידים הנכחדים בלא משפט. וכל הדברים האלה מרימים את כולנו, באיזה מין שדות כאלה, שלא היינו בהם אף פעם מכן. זה לא שהמלחמה הופכת להיות טובה. היא רעה, כורח מגונה, מדבר מכורח מדינה, מדבר שצריך אבל להבין אותו, כך מבקש הרב קוק כאן בפסקה הזאת, בתוך המכלול ולא במנותק. אפשר לראות את זה כמשהו מנותק מן הכל, וצריך לעבור אותו ולא לקבל מן. אפשר לראות את זה כמשהו שמרים. ואחר כך, בתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, כך תגדל הציפייה לרגלי משיח. ואז מדבר הרב קוק על דברים של ימיו. אז אולי קשה היה להבין את זה, אולי לא. בטווח של הרבה עשרות שנים אחר כך, כמה משמעות יש לדברים. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש. אבל איזה שילוב של מילים, ציפייה נוראה. ונחפה בדרך כלל זה דבר טוב מאוד, אבל זה נורא. ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת הקץ המגולה להתיישבות ארץ ישראל. דברים נכתבים ב-1915-16. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, וכל אלה צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, מתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו. נסיים במילים שאנחנו אומרים כל יום, אבל פתאום הם מקבלים השם. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח יפיות, בורא רפואות. אנחנו רואים תמיד את הדברים כמנותקים. ובעל מלחמות נראה סותר את כל השאר. אומרים את זה כל יום, לא יודע אם נשים את הדעת. כל כך הפוך. צדקות, יפיות, רפואות, תהילות, נפלאות. ומה הפתיחה של הכל? מי שיודע להבין את הדברים לעומק מבין, ובעל המלחמות זורע בתוך המלחמות את הצדקות, ומתוכם מצמיע את הישות. ורק כך מבראות הרפואות ומתגלות התהילות ובאות לעולם המתוק. בעל מלחמות בבעלות הזאת זורע את הצדקות. תמיכת קרן לדוד עבדך זה תהליך של צמיחה שמתחיל בבריאה ומתחיל שם בבעל מלחמות. הרב רק מצטט בסוף, אבל הציטוט נותן פתאום פרשנות מוחלטת גם בהמשך. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור חדש על ציון צעיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. מה למעשה בראשית ולאור החדש על ציון? מה החיבור בין שניים? אבל אם אנחנו מבינים את הדברים עכשיו, זה מה שבקשר רב קוק לומר כמותיכם. שאני תופס שהמלחמה היא חלק מתהליך של בריאה. כך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הדרך לכל התור שישמע בארצנו, בעוונות אבותינו, עוברת דרך בעל מלחמה. תיקונו של העולם, זיכוחו של העולם, עובר תהליכים שמרוממים את כולם. כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. מי שמבקש לראות את זה אד הוק, מי שמבקש להבין את זה עם סטופר, מי שמבקש לגעת בזה מיד, לא מבין על מה מדבר. שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח בדיוק כמו כל מעשה בראשית. אילו היה העולם זוכה והיה נשאר בגן העדן היפה שלו, הכל היה טוב. אבל מי שהאדם גורש מגן העדן, הוא מתחיל ללכת בדרך אליו בחזרה. ובדרך אליו הוא עובר את קוט ודרדר תקנית. וכדי להגיע אל הגידולים הטובים, הוא עובר את הקוטים והדרדרים. מי שרואה את הקוטים והדרדרים במנוסק מהמהלך הגאולי כולו, איננו מדבר על הגאולה שעליה מדובר אותו. כל התור לא יישמע בארצי, בלי שעץ הזמיר. השם איש מלחמה, השם שם. זו המסקנה של שירתם של בני ישראל ששרנו בשביעי של פסח, אחרי אוהי וזמרת יח, ויהי לי לישי. חזרה לאפר. מה קרה לשליש? אני רוצה לראות את הדברים במקור 2 שנמצא בחלק הזה של הדף. אנחנו הופלינו מאוד. מאיפה כל הכוחות האלה? של המצורעים, של העבדים, של אלה שרצים פתאום עם הסופים. אנחנו זוכרים באיזה דור מדובר. זוכרים באיזו מציאות של נביאי שקר, של פולחני איזבל, של ייאוש כמעט מוחלט של אליהו, שמתאר בסוף הדרך את זה שאין לו מה לעשות, עזבו בריתך בני ישראל, מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. זה המצב. היחס בין הממלכה לנבואה, בין המדינה לדת שבה, לנביא, לאלישע, הוא יחס של הריגת הראש. וברגע הזה עומד השליש ואומר, היהיה ארובות בשמיים. אני אשמע כדבר הזה, היהיה כדבר הזה. אנחנו מחפשים כל הזמן למה הנושא של השליש כל כך נורא, מה חטאו, למה עונשו כל כך אמור, ועוד יותר, למה עונשו של השליש הוא הסיום של דבר השם שחוזרים עליו. ואני מרשה לעצמי לשאול עוד שאלה. בהפטרות שבהם הסיום הוא רע, נוהגים להוסיף סוכים של נחמה, של דברים טובים. למה פה לא? סיומה של ההפטרה זה וירמסו בשער בים. זה רוגע כללי. צריך פה להגיד משהו אחר כך. בעל ספר חרדי, אליעזר הזכרי, בן דורו וזמנו של השולחן ערוך והאלשך והארי בצפת, חלק את המצוות וחובות האיברים, ספר חשוב מאוד בתקופת חכמי צפת והמקובלים שבה, מביא מדרש שלא הצלחתי למצוא אותו באף מדרש אחר, אבל הוא מביא את זה בשם מדרש שהוא ראה בכתב יד. ואיתה במדרש, והשליש שנענה, שאמר הנה השם עושה ערובות בשמיים, היה כדבר הזה, כך אמר. אנחנו הצענו שתי הצעות, או שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, או שהוא לא מאמין בנביא. לא זה ולא. ודאי השם יכול לעשות זאת. אך הדור הזה, כך הוא אמר, כדור המבול, שראוי היה שייעשה ערובות בשמיים כהתם. זה היה ביטוי ציני. בטח שמגיע להם ערובות בשמיים. ערובות בשמיים שהם ילכו במבול. דכתיב ארובות השמיים בנוח נפתחו. איך אפשר שלדור רק הזה יהיה נעשה נס גדול כזה? זאת הטענה שלי. השליש חוטא בחטא אחד. אני מסרב להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. דור כזה לא מגיע למצב. זה כל חטא של השליש. השליש הזה צריך לרמוד. השליש הוא חכם הרבה יותר מהמצורעים. הוא הרבה יותר אינטליגנט מהעבד הזה שהציע את ההצעות. הוא הרבה יותר מחוכם. אולי אפילו דואג לפן המוסרי, אולי לא. הוא זה שבא ואומר שאין בעם הזה כוחות. שיערנו שחטאו של השליש הוא חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, או חוסר אמונה בנביא. ובא המדרש המופלא הזה ואומר שחטאו של השליש הוא אחר לגמרי. חוסר אמונה בעם. מנהיג שעומד על יד המלך ולא מאמין בעם הזה. חלק חשוב מאוד מהנבואה. ובירמיהו הוא בשם. הנך רואה ומשם לא תראה. חלק ממה שבעצם יוצר את המלחמה הזאת, מה שקרה ביום הזה של כעת מחר, שאה סולת בשקל ושפתיים צהורים בשקל. היום הזה הוא לא איזה פטנט. היום הזה הוא איזשהו תוצר נפשי עמוק שמתרחש בעם, שיכול להתרחש כתוצאה רק מאמונה גדולה שיש בעם הזה בעומקו, רק היא חבויה, היא עמוקה, אי אפשר לראות אותה. לפעמים מה שמגלה אותה זה דווקא המלחמה הגדולה בעולם שמעוררת את כוח המשל. השליש הוא כל כך טכני, הוא כל כך אסטרטגי, הוא כל כך חסר אמונה, הוא אולי לא נאיבי, הוא ריאליסט. הוא אולי מאמין אדיר בקדוש ברוך. אבל לא דרך מצורעים, לא בדור של מבול, לא בדור רק הזה. ויהיה כדבר הזה, זה אפילו לא מכובד. ומול השליש הנכבד הזה, עומדים האנשים האנונימיים המצורעים. אלישע והמלך יוצאים עתיד. והשליש מפה, והמצורעים והעבדים האנונימיים האלה מהצד. הכוח שבין שניהם יפליע, זה יהיה הכוח שיניע פה את הכוח. הכוח הפסימי, הריאליטי, אולי אפילו המאמין, שלא רואה את העומק שיש בעם, וממילא לא יכול לראות את מה שדווקא המלחמה הקשה הזו יכולה להרים בעם, וממילא לא יכול לראות איך דווקא מתוך עומק החושך הכי נורא שיש, דווקא מתוך בעל מלחמות זורע צדקות ומצמיח ישועות. הוא מסוגל להאמין שיהיה מבול, אבל הוא לא מסוגל להאמין שיהיה שאה סולת בשקל. אין לו שום בעיה באמונה שמחר יהיה מבין. איך מסיים בעל ספר חרדים? ישיבו אלישע הנביא, ולפי שלימד קטגוריה על ישראל, יראה ולא יוכל. כך שמעתי מפי החכם רבי אברהם הלוי שראה במדרש כתיבת יד בארץ המערב. נדמה לי שאלו שתי הנקודות שצריכים לראות אותן כל הזמן. החידוש הראשון, שבשורת הגאולה יכולים לבשר גם המסוראים, גם הקטנים, גם אלו שנראים הכי פחות מתאימים. והחידוש השני הוא שאם תשאל מאיכן יבוא להם הכוח. דור כזה, כמו המבול, קטן כל כך. הכוח יבוא מפני שפנימית יש בהם, רק צריך לחשוף אותו. לפעמים הדרך לחשוף אותו עוברת דרך ייסורים קשים, אבל הכוח הזה קיים בהם. הרגע הזה שבו המצורעים כבר אוכלים ושותים והם עם בטן מלאה ויתמינו, הם מתמינים, הם כבר עושים, הם כבר מכינים רזרבה למחר. הרגע הזה הוא הרגע שבו הם גם פתאום חוזרים להיות כלליים אליהם, אחראים אליהם, יהודיים אליהם. הם צריכים להגיע דחוף אל בית המלך. אתה קורא את הפרשה ומנסה לחשוב תוך כדי הלאה, גם הם מן הסתם, היו להם המון שיקולים. הם לא חששו מללכת בדרך עד בית המלך. המלך לא מעיז להוציא אף אחד, צריכים לשכנע אותו להוציא 5 סוסים עם גדולי הלוחמים. וארבעת המצורעים האלה לא מפחדים ללכת לבית המלך. הם מסכנים את עצמם, זה ברור להם. הם יודעים מה הם צריכים לעשות.
כי הכוח הזה קיים.
אמונה באלוקי ישראל. היא צריכה להיות מתורגמת למצליח ישועות או לתמיכת גאולתנו, חייבת לכלול גם את האמונה בכוחו שלנו. שזה כולל את זה, זה גם חייב לבוא מתוך הידיעה שלפעמים הדרך לגלות את זה עוברת עד לנורא תהילות ואדון המפלאות, דרך בעל מלחמות זרי הצדקות, מצמיח ישועות, ורחב, מורה רפואות, ובנות ונתנות. תודה רבה.